פשוט מורי ורבותיי, קהל קדוש, אנחנו מתקרבים בעזר השם לפסח, שבת הגדול, אנחנו כבר בתוך ימי קורבנות הנשיאים, ממש מרגישים באוויר את ניסן נגאלו וניסן עתידים להיגאל. אנחנו שמחים על מה שיש ומתפללים לגאולה שלמה של ממש. גאולה שלמה של ממש פירושו הר בית השם בראש העמים ונערו אליו כל הגויים ואמרו לכו ויראנו מדרכיו ונלכה באורחותיו כי מציון תצא תורה ודבר השם לירושלים. אנחנו לא שוכחים עודות על העבר ורוצה להציע פה לציבור ששומע אותנו שבשבוע שעבר, בשעה הזאת, היינו כולנו במתח גדול. מה יהיה עם עם ישראל? לאיפה נלך? מה עושים? איך עושים? וברוך השם, כולנו היינו מלאים, רגישי תודה לקדוש ברוך הוא, כשנודעו התוצאות. אז הקדוש ברוך הוא עושה שפע, מביא שפע לעולם, וצריך להגיד, ריבונו של עולם, תודה רבה. מגן ישעך. אתה מגן על עם ישראל, שחיה לא ייפגע, לא תיפגע לארץ ישראל, או תורת ישראל, או עם ישראל. אבל כולנו זוכרים שחלק גדול מהוויכוח שהיה, זה היה סביב המזוזה. מישהו אמר, זלזל במזוזות. זלזל באנשים שמנשקים מזוזות. וכולנו נפגענו, מה אתה מזלזל בדבר כל כך קדוש, מזוזה, אתה מעיז לפגע במזוזה. וזה עורר את כולם, בסופו של דבר, להתעורר ולעשות מעשה, וברוך השם, זכינו למה שזכינו. אנחנו לא כפוי טובה. אנחנו צריכים להשיב טובה, להשיב תודה. דאגנו, פחדנו, ניצלנו, תגיד תודה, איך אומרים תודה? אני חשבתי, אם בזבות המזוזה, בואו נכבד את המזוזה. זאת אומרת, אנחנו רואים ליד המזוזה ככה, אין לנו זמן לנשק אותה, להסתכס אליה. תעצור רגע את המזוזה. תחשוב מה כתוב בה. תנשק אותה ממש ככה, תשים יד, תנשק את המזוזה. תגיד, אני מנשק מזוזה. שים מדבקה על האוטו שלך, אני מנשק מזוזות. למה לא? אולי תעשה מזוזה יותר מכובדת. אם יש לך מזוזה עם פלסטיק, תעשי משהו מכסף או משהו אומנותי. תתייחס למזוזה יותר בכבוד, תבדוק. אולי תעשה בדיקת מזוזות, אולי המזוזות שלך כבר לא הכי מודרות, ישנות. לא רוצה לומר פסולות חלילה, אני לא מאמין שיש לי מישהו מזוזה פסולה, אבל תעשה בדיקת מזוזה. אם זכינו בזכות המזוזה, שעם ישראל יתעורר, אז בוא נשיב. נשיב את התודה לקדוש ברוך הוא דרך המזוזה. דרך זה שאנחנו מכבדים את המזוזה. מכבדים את חפצי הקודש. מכבדים את השם יתברך. דרך הדברים שהוא שם בעולמנו, ששורה בהם קדושה. ואם המזוזה הייתה הסימן, אז דווקא נחזק את העניין הזה של המזוזה. אני דיברתי עם כמה חברים שלי, אמרו לי שהם ילכו עכשיו מבית לבית, להגיד אנשים, בואו נעשה לכם בדיקת מזוזות בחינם, לא צריך כסף, מתנה, ככה, על חשבוננו. מין סוג של תודה לקדוש ברוך הוא, תודה להשם יתברך, ששמר על עמו וגן הנחלתו. אנחנו לא 30 יום לפני פסח, כבר פחות משבועיים לפני פסח. והיום בשיעור, מה שאנחנו נעשה, אנחנו נעבור על רשימה של מוצרים, שאנשים יש בבית, שלפעמים אנשים לא מודעים לעובדה שהם מכילים חמץ. אז בסקוויטים כולכם יודעים שהם מכילים, כולכם יודעים שהם מכילים חמץ. יש מוצרים שאנשים לא חושבים עליהם. מכיל חמץ, לא מכיל חמץ. למשל, וודקה. וודקה זה חמץ או לא חמץ? ויסקי כולם יודעים שזה חמץ, ביורק לא משנה חמץ. מה עם וודקה? חמץ או לא חמץ? אז תדעו לכם שוודקה ניתן לעשות מכמה מוצרים? אפשר לעשות את זה מתפוחי אדמה. אפשר לעשות את זה מדגנים. אז יש וודקה שהיא יכולה להיות חמץ גמור, ממש חמץ למהדרין, ויש וודקה שיכולה להיות קשר. איך אתה יודע? אתה לא יודע, אבל ספק תשאיר בבית וודקה שהיא ספק חמץ גמור. אדם לא ישאיר דבר כזה בבית שלו. אז אני עשיתי רשימה, הלכתי, בדקתי, התייעצתי גם עם הרבנות הראשית, שעשו בדיקה לרשימה ארוכה של מוצרים, גם עם כושרות עם הרב משה כץ, גם עם הרב חגי בר גיורא. עברתי איתם רשימה של מוצרים, בעזר השם יתברך, לא יקרא לכם כל הרשימה, אבל אחר כך בדפים תראו לראות את הרשימה, תשימו אותה למקרר, תראו לפי זה מה להוציא, מה למכור. חלק מהדברים, זה מה שהרב עליו לפעמים לימד אותנו, שזה חמץ גמור, אל תשאיר בבית שלך, תשתדל, פתיתים, ויז, אל תשאיר את זה בבית. משהו חמץ גמור, אל תשאיר. דברים שהם ספק, אולי תערובת, אולי חשש, אתה לא יודע, כן, לא, תמכור. דברים שהם, אין בהם שום חשש, אין צורך אפילו למכור. ויש דברים שמותר לכתחיל להשתמש בהם בלי שום חשש, אלה הדברים שאנחנו רוצים לזכור, ואני רוצה לעבור אתכם על כמה וכמה מוצרים שהם קיימים בנושא הזה, ונעבור עליהם אחד אחד. לפני שאנחנו ממשיכים ברשימת המוצרים שהם חשובים לזכור אותם, אני רוצה לומר לכם שיש שאלה שתמיד כל שנה שואלים אותי, וכל שנה כואב לי הלב, וכל שנה אני אומר לעצמי, לפני הפסח אני אזהיר על זה. כדי שלא ישאלו אותי עוד פעם השנה. מה קורה? יש היום בשוק הרבה מוצרים שהם קשרים לפסח דמוי חמץ. למשל, עוגות מוכנות. עוגות במגשים נייר, מגשי נייר, כולכם מכירים את הדבר הזה. עוגות קשרות לפסח. כל שנה אותו סיפור. כל שנה אנשים הולכים לסופרמרקט, אולי איזה מקום, קונים עוגות כשרות לפסח, מתאמצים על זה, רואים, מוצאים אחד, רואים כתוב כשר לפסח, לוקחים שלושה. את הראשון הוא ראה שהוא כשר לפסח, את השניים האחרים הוא חושב שזה כמו הראשון, הרי זה באותו מדף. זה אותו צורה, זה אותו צבע. שם שלושה בסלשלה. שניים כשרים, אחד לא כשר. מביא את זה הביתה. אני אומר לכם שאלה, כל שנה יש שאלה כזאת. אדם אוכל, אחרי חצי עוגה פתאום הוא סלב שהוא אכל עוגה חמץ. אני אומר לכם, מוריי ורבותיי, זה כאב לב, רק לשמוע את השאלה הזה, הלב כואב. ממה זה קורה? יש אדם, אולי בא לסופרמרקט השם שהוא שם את זה באותו המקום, אולי חברה היצרנית השמה שלא עשתה הבדל מספיק ביניהם, אבל גם הוא צריך לומר, מה זה חשוב? שהוא השם, זה בחיר הנפקמינה. אתה תדאג לעצמך שאתה לא תיקשר בדבר הזה. מה אתה עושה? כשאתה קונה מוצר, אחד-אחד תבדוק. אחד-אחד תבדוק מה אתה קונה. אתה קונה שלוש עוגות, תבדוק. היה מעשה פעם אחת, אישה קנתה, אבקת מרק. אבקת מרק, כידוע לכם, יש כשר ויש חמץ. משהו חמץ, הוא ממש חמץ. זה מכיל קמח, קמחים. קמח איתה. אבקת מרק כשר, היא כשרה. הולכת אישה לסופרמרקט, קונה בלקת אבקת מרק, או כתוב כשר לפסח, לוקחת שתי שקים, שתי שקיות. והיה מעשה. הכינה אישה מרק לליל הסדר. למזלה היא ראתה זה לפני, לא אחרי. שעשתה מרק לליל הסדר עם אבקת מרק, הלא כשרה, הלא הכשרה. כל הסירים חמץ, כל האוכל לזרוק, השם ירחם. אשר על כן, אני עומד כאן ומזהיר מראש, כדי שלא ייקשלו חלילה, ולא תהיה עוגמת נפש, ולא ייקשלו ביסורי חמץ, ולא אחרי מעשה, לא לפני מעשה. כשאדם קונה מוצרים, לבדוק טוב את המוצרים. גם האישה תבדוק כשהיא קונה, וגם הבעל כשעושה את הבדיקת חמץ, חלק מבדיקת החמץ, מה אתה עושה? אתה בודק את המוצרים. אותם מוצרים שאשתך תרחה ויגעה וקנתה, עוד עין שתבדוק אותה. עוד עין שיסתכל לראות שהמוצרים האלה הם באמת כשרים. שכל מה שקנתה, כשר. כי לפעמים, דנו שם לב. או כבר הזכרנו, וזה דבר שמיותר להזכיר אותו פעם נוספת, אבל להיזהר עם מדבקות. מדבקות תברחו, ומוצרים מחוץ לארץ תברחו. כי בחוץ לארץ רמת הכשרות היא לא רמת הכשרות של ארץ ישראל. אם זה דברים לגבי המוצרים, זה הערות כלליות לגבי כל המוצרים שאנחנו קונים. הזכרנו עכשיו אבקת מרק שיש בה חשש חמץ. יש עוד דבר שהוא ברמת האבקות שיש בו חשש חמץ, שצריכים ממנו מאוד להיזהר. וזה מה שנקרא אבקת פלאפל. לא כולם משתמשים בזה, יש כאלה שעושים לעצמם, יש כאלה שקונים, אבל אבקת פלאפל זה אבקה. אתה לא רואה חמץ, אתה רואה אבקה. יכול להיות אבקה קשרה לפסח, ואבקה לא קשרה לפסח. הקטניות שבאבקה, זאת אומרת החומוס, זה ודאי לא חמץ. אם זה לא אוכל, אל תאכל. אבל באבקות הלא קשרות, יש בתוך שקית האבקה גם קמח. קמח ממש. אדם לוקח את הקמח הזה, מערבב אותו, והוא יוצר את החמץ בעצמו, בפסח עצמו. לכן, דבר כזה, קודם כל צריך לבדוק שאתה קונה, ואם יש לך בבית, תבער את זה. לכל הפחות תמכור, אבל לבער זה הדבר הכי טוב, כי זה דבר שהוא ממש חמץ. יש עוד דבר, עוד סוג של אבקה, שלא כתוב עליה, אבל היא ממש חמץ. אמר לי הרב חגי בר יורה, קמח תירס. קמח תירס, אתה יכול לקנות שקית, כתוב עליה 100% קמח תירס. הקמח תירס הזה, אם תערבב אותו עם מים, אתה עושה חמץ. למה? כי ככה זה בעולם. בשדות התירס יש הרבה חיטים. והקומביינים שקוצרים את התירס, קוצרים את הכל מה שהם לא מסתכלים, מכונה. וזה מצוי, שבתוך גרגירי התירס יש גרגירי חיטה. כשתוכלים אותם, אף אחד לא בורר אותם. ותוכלים קמח תירס עם קמח חיטה. כשאתה תחום, אתה יכול להגיד, טוב, לא השתמשתי, לא התרטב, לא שום, הכל בסדר גמור. אבל, אם אתה לוקח קמח תירס, בוודאות, לא בספק, בוודאות יש בתוכו קמח חיטה, שמורבב בתוכו מהשדה, מהקצירה, מהתחינה וכו', כשאתה מערבב אותו, אתה תגיד, זה קטניות, זה קטניות עם קמח חיטה בתוכם. החיטה היא בתוכו, מונחת ממש, אותו דבר, קינוע. קינוע זה מוצר שחדש. זה, שמעתי פעם מישהו אומר, זה למדו את זה מהאינדיאנים, את לאכול את הקינוע. זה לא היה מוצר שפעם היה. דבר חדש, בטח לא הייתה בגזירת קטניות, אבל בשדות שמגדלים את הקינוע, מצוי מאוד שיש שם החיטה. ושוב, היום הכל תעשייתי, הקצירה היא תעשייתית, אתה רוצה לאכול קינוע בפסח? זאת אומרת, לא גזרו, יכול להיות שלא גזרו, אבל השכל ישר אומר, תיזהר, זה מותר, אתה רוצה לאכול? תעשה כמו אורז, איך אנחנו עושים באורז? אורז, אנחנו בודקים אותו קודם בפסח 3 פעמים. יש בודקים יותר, 7 פעמים. בודקים אותו לפני פסח, כדי שלא להתקל בזה בפסח, נכון? אותו דבר. דבר שמצוי בו גרגירי חמץ, תיזהר. היום, ברוך השם באורז, יש נפות חשמליות שמנפות לפי משקל סגולי. והסיכוי שימצא גרגיר חיטה בתוך אורז, אם זה במקום טוב, הסיכוי לא גדול. אבל במוצרים כמו שהזכרנו, נגיד קמח תירס או קינוע, זה מצוי יותר. ולכן, אם אדם קונה את המוצרים האלה, גם שהם קטניות והם לא חמץ, הוא צריך לדעת שבתוכם עורב הרבה חמץ. אז אני מביא לכם דוגמאות למוצרים שהם מוצרים תמימים. אבל המוצרים התמימים האלה, יש בהם הרבה סכנה וזהירות, ולכן צריך לשים אליהם לב. הזכרנו מקודם את הוודקה, אני פה עובר לפי א' ב', אז אלכוהול. אלכוהול, שוב, אפשר לייצר אותו מדגנים, אפשר לייצר אותו ממוצרים אחרים. יש הבדל בין אלכוהול מיובא לאלכוהול שהוא תוצרת הארץ. אותו אלכוהול, אותו טעם, אותו ריח, אותו מראה, זה יוצר מדגנים, זה יוצר מתפוחי אדמה. זה קשה לפסח, זה חמץ. כשאדם קונה אלכוהול מחוץ לארץ, לא אגיד, אני קונה אותו וזה בסדר. זה לא בסדר. כולם מחוץ לארץ, אל תשתמש בפסח. בכלל, תמיד טוב. גם בשביל פרנסה וגם בשביל כשרות. אל תקנו דברים מחול. אל תקנו דברים מחול, כי דברים מחול, גם אם עושים, גם אם יש מי שמשגיח עליהם, רמת ההשגחה היא תמיד פחותה. מסיבה אחת פשוטה. מסיבה פשוטה אחת ויחידה. בארץ המפעלים כל השנה עובדים כשר. בחוץ לארץ, המפעל עובד כל השנה טרף, כל השנה לא יין נסך, יום בשנה, יומם בשנה, הוא עובד גם... הפועלים לא מיומנים, לא יודעים את תפקידם, לא אכפת להם, כן אכפת להם, יום אחד לא אכפת להם. בארץ מפעל לא יעיז להתעסק עם כשרות. למה אדם הוא יעשה את משחק אחד, הוא יכול לסגור את המפעל. חוץ לארץ, אז לא יקנו ממני יום אחד. לכן צריך לדעת שרמת הכשרות בארץ היא פי כמה וכמה מכל כשרות, מכל בדץ, שהבדץ הכי טוב בחוץ לארץ פחות טוב מהרבנות הכי פחותה בארץ ישראל. לדעת את זה. ולכן כל השנה כולה תברח מזה. בפסח פי כמה וכמה. נחזור לנו עכשיו. אמרנו שאנחנו צריכים לשים לב על דברים שאוכלים בפסח. ממתקים זה אחד הנושאים הכי רגישים בחמץ. יש בממתקים הרבה דברים שהם חמץ. קודם כל, כל הביסקוויטים למיניהם, לא צריך לומר לכם. ביסלי, בדרך כלל ביסלי, מה מברכים עליו? מזונות. זה בשונה מכל דבר אחר, כי הוא עשוי מחיטה, מקמח חיטה, הוא ממש חמץ. אבל לא רק ביסלי, תפוחי בוטנים מצופים, מה שקוראים קבוקים, כן? זה ממש חמץ. זה לא תערובת חמץ, זה חמץ ניכר בעין. המוצר הזה זה מוצר, אדם צריך לשים אליו לב. יש לך, זרוק אותו. אל תשאיר אותו בבית, או שתגמור אותו עד פסח, או שזרוק אותו. אל תשאיר בבית חמץ שהוא חמץ בעין, כן? אבל יש עוד מוצר שהוא לא ניכר, אבל צריך לדעת שהוא בעיה של חמץ. גרעינים שחורים, בוטנים, כל הכלואים למיניהם. כל הכלואים למיניהם, אתה אומר, מה זה? זה גרעינים זה לא חמץ, נכון? בוטנים ודאי לא חמץ. אולי קטניות, אבל לא חמץ. כן? שקדים, מגוזים, לא חמץ. מה, כבוד הרב, מה אתה רוצה? אז אגיד לכם מה אני רוצה. כשקולים אותם, הם מוסיפים להם מלח. כדי שהמלח ידבק, מוסיפים קמח. אז גרעינים כלואים, בוטנים כלואים, כל הכלואים למיניהם, הם בחשש קמח. והיום, ברוך השם, לאט לאט החברות שעוסקות בכלייה, הן מעבירות את הכלייה מכלייה עם קמח חיטה לכלייה עם קמח תפוחי אדמה. פחת את היעילות שלהן ואותה היעילות, הטעם לא משנה. אז יש חברות שהן עברו כל השנה כולה לקמח תפוחי אדמה, אבל יש מקומות שבהן זה קמח חיטה. לכן גרעינים שחורים. אם אין לזה הכשר לפסח, אל תאכל. אל תיגע בזה. כי אתה יכול, פשוט לאכול בפועל ממש חמץ. כי כמו שאמרנו, הציפוי של המלח והציפוי ששמים עליהם, הוא בתערובת או עם קמח חיטה או עם קמח תפוחי אדמה, תלוי מי עשה את זה. כן, יש עוד כמה דברים שאנחנו רוצים להזכיר אותם שהם הם חשש חמץ או ודאי חמץ. זה הקוואקר. קוואקר שיבול שועל, שיבול שועל זה אחד מחמישה מיני דגן, מה שקונים אותו שוב מחול. הקוואקר הזה הוא ממש חמץ. למה? כי כדי להפוך אותו לקוואקר שגדר ראו לאכילה, הוא עובר תהליך של בישול ושל ריסוק בהרטבה, ומרטיבים אותו, הוא ממש חמץ. זה אחד הדברים שאתה אפילו למכור לא יכול. זה צריך לזרוק אותו, או להשתמש או לזרוק. בורגול, אמרו שיש בזה שיטות שונות. בורגול, יש כאלה יבש, יש כאלה לח. חיטה. חיטה, כמו שאתם יודעים כאן בקריית משה, יש מטחנה, תחנת קמח גדולה, וזה אחד הדברים שתמיד צריך לזכור אותם. אינו דומה קמח לקמח. זאת אומרת, קמח חיטה לבן, כדי לקלף את הקליפה ושלא יראה ממש לבן, מה שעושים במתחנות, מוסיפים לחיטה לפני התחינה מים, מוסיפים, מעלים את אחוז הלחות של החיטה, כן? ממש בתהליך מאוד מדויק, מאוד מדוקדק, ואז הקליפה מתקלפת, ואין שום דבר חום בתוך הקמח, הוא נשאר כולו לבן. אז בקמח לבן, קמח הלבן שבדרך כלל טוחנים כמה מטחנות ועושים ממנו את הלחם הלבן ואת העוגות, הקמח עצמו, עוד לפני בכלל שהוא נטחן, לפני שהוסיפו לו מים, הקמח עצמו הוא עובר תהליך של הרטבה כדי שהוא יתקלף בצורה יותר טובה. מוסיפים לו לחות. ולכן קמח לבן בעצמו, הרב היה רגיל לומר, אל תשאיר בבית, או לכל הפחות תמכור אותו. כי הקמח עצמו, בתוך השקית, הלבן, הוא חשש חמץ. לעומת זאת, קמח מלא, שקונים בדרך כלל מהגבעות ביהודה ושומרון, שהוא קמח סוגים, או קמח, קמח חיטה, או קמח שיפון, או... היום ברוך השם מגדלים הרבה, כן? וזה קמח גם בריא יותר, וגם חיטת ארץ ישראל, שזה בכלל שפע של ארץ ישראל, וגם התחינה שלא נעשית בצורה של תחינה יבשה. אז קמח כזה, אם יש לאדם הבית, הוא לא צריך למכור אותו. הוא יכול להשתמש בו. כי הקמח הזה הוא קמח שלא הורטב. תחנו אותו איך שהוא יבש. אני לא אומר, תשתמש בו בפסח, אל תשתמש בו בפסח. כי זה לא, אין עליו קשרות לפסח, אבל הוא לא חמץ. הוא קמח שנטחן בתחינה יבשה. לכן שימו לב, כן, בקמחים של הלבנים שקונים אותם מהמפעלים הגדולים, זה כך קמחים שיש בהם חשש חמץ, כיוון שעברו תהליך הרטבה לפני התחינה. הקמחים המלאים שמוכרים אותם מהגבעות, אין בהם חשש חמץ, מכיוון שהם מגדלים אותם וטוחנים אותם כשהם יבשים. מותר לך לשמור אותם, אל תשתמש בהם, תשים על זה לב. יש מקום שצריך לשים לב בבית, בעיקר בדיקת חמץ, אבל לא רק בדיקת חמץ. שם זה המקום שבו מתרכזות רוב הבעיות של הבית. איפה? המקרר. ועוד יותר במקפיא. במקפיא אתה יכול למצוא ממש ערימות של חמץ. ג'חנון, כפו, כל מיני פיצות כפויות, כל מיני בצקים ברוקסים כפויים, כל מיני מוצרים שהם, אתה קונה אותם כפויים, שם אותם במקפיא, והם חמץ גמור. עכשיו, מה אדם אומר? אני שם אותם, אני אין אחר כך. אחר כך, הכי אחר כך שיהיה זה בדיקת חמץ. אני מציע לאנשים, בדיקת חמץ, תתחיל את זה מהמקפיא. תתחיל בדיקת חמץ מהמקפיא, שם תמצא את הכל. אחר כך תרד למקרר, שם תמצא עוד יותר דברים. ואחר כך תלך לכל הבית האחר. אחר כך תבדוק את המוצרים שאשתך קנתה, תבדוק אותם, כמובן לא לפגוע בה, אבל טובים, טובים השניים מן האחד. חיל השאר הבית, שם זה המקום שבו מתרכזות הבעיות. כי בקפואים האלה יש רשימות ארוכות של קפואים. למה שאלת לכם דוגמה לדבר הקפוא שהוא בעייתי? גלידה. גלידה, אתה אומר, כבוד הרב, מה יש בגלידה? גלידה זה חלב. מה יש בגלידה? היום יש גלידה עם חתיכות עוגות, נכון? יש היום גלידות עם עוגות. גלידה עם עוגות, לא צריך לומר לכם שהיא חמץ ממש, נכון? וזה לא מקפיא. טוב, גלידה, מה יש בגלידה? קודם כל יכול להיות בגלידה דברים. אבל נגיד גלידה רגילה שאין בה חתיכות עוגות, לא היית אומר לך, תבער אותה, תמכור אותה לגוי. גם אם לא קשור לפסח. הסיכון של חמץ שם הוא קטן, אבל בגלל אותה עם פרורי עוגות זה ממש חמץ. אני אומר לכם, במקפיא יש דברים נראים תמימים. הדברים התמימים האלה הם יכולים להיות חמץ ממש. עוד דברים שיכולות להם חמץ, יש פה רשימה ארוכה, לא יקרא לכם את כולה. שוב במקפיא, שניצל מצופה. שניצל מצופה. אתה קונה את השניצל, יש ציפוי. הציפוי הוא 15 מהדרין, דג מצופה. 15 מהדרין. נקניקיות צמחיות. ממה עושים אותן? תסתכלו על המרכיבים של הנקניק הצמחי, תראו שזה קמח. ממה עושים נקניק? זה נקניק צמחי, קוראים לזה טבעול, כאילו הכי טבעי שבעולם, אין לך הדבר הכי לא טבעי בעולם מהנקניקיות האלה. לכן קוראים לזה טבעול. למה קוראים לזה טבעול? שתחשוב שזה טבעי. עושים לך פרסומת עם ירוק, עם דשא, עם עצים, כאילו הכל טבעי. הכי לא טבעי בעולם זה הטבעול הזה. טוב, ומה הוא עשוי? מטעמים, עוד טעמים ועוד טעמים ועוד טעמים, ויש בו סויה וחיטה. אז נקניקיות צמחיות, לרוב, הם כמעט כולם, הם ממש חמץ. גם נקניק רגיל, בשרי, יש בו הרבה חיטה. יש אומרים שהבשר שבו בוטל ב-60, אבל זה לא נכון. לא בוטל ב-60, אבל יש בנקניקיות, נקניק יבש, מוצרי חיטה, וצריך בדיקה. זאת אומרת, אתה אדם רוצה להשתמש בנקניק, אני לא מציע לאף אחד להשתמש בנקניק בחיים, לא בחול, ולא בפסח, ולא בשעה שנה כולה. מי שראה פעם איך עושים נקניק, יבין למה אני אומר את זה. אבל אם אדם בכל אופן רוצה, בפסח זה צריך בדיקה מיוחדת. מכיוון שבנקניק רגיל, מכניסים הרבה חיטה והמילונים כדי להחזיק אותו כדי שיראה יפה, חוץ מהצבעים וחוץ מהבשרים וחוץ מהעצמות וכו'. בפסח צריך לשים לב שני דברים, גם על נקניק צמחי, ששם החמץ הוא כמעט בטוח, הבשר צמחי, נקניק צמחי, שניצה צמחי, כל הצמחים האלה, וגם על נקניק רגיל. וגם בזה וגם בזה מצוי החמץ לרוב. הזכרנו בשבוע שעבר, אני רוצה להזכיר את זה גם עכשיו, כי זה אחד המוצרים שהוא כמעט נמצא, כמעט בכל מוצר, בכל משקה, בכל מוצר תעשייתי, יש מלח לימון או חומצת לימון. מלח לימון וחומצת לימון, תגיד לי, מה בין זה לבין חמץ? חוץ ממלח חומצה. אז מלח לימון אין בשום דבר שקשור למלח, וחומצת לימון אין בשום דבר שקשור לחומצה. זה פשוט סוג של מוצר תעשייתי שנותן טעם וגם משמר את המוצרים כדי שיהיה להם חיי מדף ארוכים. וחומצת לימון היא דבר שיכול לעשות, שוב, גם מחיטה, ויכול לעשות את זה גם מתפוחי אדמה, גם מעמלנים אחרים. זה סוג של גידול, עובש, לא אספר לכם בכל התהליך. אחרי שאספר את התהליך, אז לא תרצו בכלל לאכול קצת לימון. בגדול זה עובש. זה... כבר לא צריך לתת תאבון. טוב. הרב לנדו, אנחנו סומכים עליו. אבל חומצת לימון, בארץ היום, רוב המפעלים כבר למדו לקח. היו שנים שהיה עם זה בעיה. למדו לקח ונזרים, מייצרים את חומצת הלימון בארץ, באופן שאין בו חמץ. עדיין לא כל המפעלים ולא כל המוצרים. אבל פעם הייתה בעיה. אני זוכר שפעם אחת היה מפעל שייצר רסק עגבניות. רסק עגבניות, אתה אומר, מה יש? גם שם יש חומצת לימון, בשביל הטעם. והמפעל ייצר את זה עם חומצת לימון שגדלה על בסיס של חמץ. מיותר לומר לכם איזה הפסד היה לאותו מפעל בגלל הסיפור הזה. כולה מה? חומצה, כן, אבל זה מעט שהוא נותן טעם והוא לא בטל בכלל. בוודאי פסח אפילו באלף דבר לא בטל, כי זה דבר שיש לו מתירים וסיבות אחרות. לכן צריך לשים לב. אדם יש לו מיץ. מיץ רגיל, נקטר רגיל. מיץ תפוזים שאתה קונה לפסח. קוקה קולה אמרת. תשים לב אם כתוב כפול לפסח, לא כפול לפסח. ובוודאי מוצרים מחול. שם זה בכלל בעיה. שם אף אחד לא אכפת לו לייצר חומצת לימון שיקשרה לפסח. פה בארץ אנשים כבר מודעים לזה. אז המפעלים מתאמצים כל השנה כולה שיהיה קשר לפסח. לא בוודאי, אבל מתאמצים. אז היום גם חומצת לימון בפורים יקשרה לפסח. משתדלים. אבל בחוץ לארץ ודאי שלא אכפת להם. לכן מיצים שמיובאים מחוץ, מחוץ לארץ, אתה אומר, מה יש בזה? קוקה קולה, בארץ, אתמול קניתי כשר, אתמול קנית בארץ כשר, הוא מיוצר עם חומצת לימון שקשרה לפסח, מה שאתה קנה מחול, זה נראה אותו דבר, אבל זה מחומצת לימון שהיא לא קשרה לפסח, שהיא יכולה להתחמץ ממש. אני אומר את הדברים האלה כדי לשים לב, להבין, כי היום היצור הוא תעשייתי והוא מורכב ומשוכלל יותר, וגם דבר שנראה תמים, צריך לשים אליו לב. נעבור לעוד מוצרים שהם... אחד המוצרים היותר... יותר מבהילים שביררתי היום ואמרו לי שהוא לא חמץ, לא שאתה יכול לאכול אותו, אבל אתה לא יכול לזרוק אותו. זה חיטה תפוחה. חיטה תפוחה, כל אחד אומר, חיטה, תפוחה, הכי חמץ שיש, נכון? אבל חיטה תפוחה, מייצרים אותה בלי מים. איך מייצרים אותה? זה אותו סוג של ייצור כמו שמייצרים פופקורן. הלחץ מנפח אותה, לא המים. זה לא שמשרים אותה במים ומתנפחת, הלחץ מנפח אותה. למה אני אומר לכם את זה? לא שתשאירו בבית. אלא שאם נשאר לכם בבית, ועבר פסח, זה לא חמץ שעבר עליו בפסח. וכתחילה אנחנו מתרחקים מכל דבר חמץ כמה שיותר רחוק. לא מנסים בכלל שיהיה לנו בכלל, אבל כדי שלא יבצר מתי שאנחנו נשארנו בבית חמץ שעבר עליו בפסח, אז מה אנחנו עושים? אנחנו מראש אומרים שאם נשאר מהדבר הזה, זה לא חמץ שבא לו לפסח. ובכלל, אני אומר את זה עכשיו כאן לכל הקהל הקדוש. אנחנו עושים מכירת חמץ. המכירת חמץ שאנחנו עושים, כמו שאמרנו, משתדלים שלא על חמץ ממש, אבל גם אם אדם רוצה גם על חמץ ממש. מכירת החמץ שאנחנו עושים דרך שליחות. זאת אומרת, אתם שולחים אותי או מישהו אחר, שימכור לכם את החמץ. מינוי שליחות, לא צריך קניין, לא צריך כלום, צריך רק אמירה. אתם אומרים, אנחנו מאמינים את הרב שיהיה שליח למכור את החמץ. אז... אחר כך אבוא, פוגעו, אני אגיד לכם איך עושים את זה בצורה מסודרת לרשום. אבל כבר עכשיו תגידו בלבכם. אתם פה יושבים, ואתם יושבים בבית. אם אתם רוצים שהדבר הזה יתנהל כמו שצריך, אתם ממנים עכשיו את הרב למכור את החמץ. אחר כך תבואו, תרשמו את הרשימות, שירשו, הכל בסדר. אבל קודם כל, עכשיו תגידו, אנחנו ממנים את הרב למכור את החמץ. כי אם אתה אומר עכשיו אני אומר את הרב שמכור את החמץ, כן? והוא מוכר את החמץ, גם אם זה לא ברשימה, זה נמכר. אם בדיעבד אחר כך לא רשמת, הרשימה לא הגיעה, קראת הקלה, אתה כבר מינית את הרב. זה לא מספיק, צריך גם להירשם. אבל זה פותר אותך מתקלה אם חליתי. אם שכחת אחר כך ונשאר לך בבית, אוצר גדול של חמץ, לא מכרת אותו, אחרת אם אתה אומר עכשיו אני ממנה את הרב, כי כבר מנית אותו, כי אנחנו כשמוכרים, מוכרים את החמץ לכל מי שנרשם וכל מי שמינה ולא נרשם. זה, כמובן שזה פתרון שלו בדיעבד, אבל הפתרון הזה מראש מועיל. כי אני אומר לכם, מוריי ורבותיי, כמו שזכרת לכם מראש, יש שאלות של כל שנה. כל שנה, ערב פסח, אחר חצות, מתקשרים הרב, שכחתי. אחי, כבר עבר הזמן. אבל לא רציתי ולא הספקתי. אל תחכה לרגע האחרון, היום תלך למכור. אל תחכה, עכשיו תמכור. אתה לא חייב לגור בצפת בשביל למכור בצפת. אתה יכול גם לגור באילת, אתה יכול גם לגור בניו יורק. אתה אומר, אני ממנה את הרב שמכור את החמץ. אין בעיה. תירשם אחר כך, כבר עכשיו תירשם. אל תאמר לי כשאפנה, שני. שמה לא תיפנה, אמרת לגמרי, שמה לא תיפנה, ודאי לא תיפנה. מי שאומר מחר, תמיד יגיד מחר. גם עוד 50 שנה יגיד מחר. אל תגיד מחר, עכשיו תעשה. עכשיו תמכור את החמץ. עכשיו תשלח הודעה, היום יש ברוך השם מיילים ואינטרנט ווואטסאפ וכל ה... ממנו ניקח לעבוד את השם. דרך הרשימות האלה, אדם כבר עכשיו ימכור את החמץ. כבר עכשיו, מה זה ימכור? ממנה את הרב, שליח, למכור את החמץ. גם תדעו לכם, אתם ממנים את הרב בהזדמנות זו גם, שליח, לקנות לכם את החמץ במוצאי החג. במקרה השנה זה לא רק מוצאי החג, זה גם מוצאי שבת שאחרי החג. והרב עליו השלום היה רגיל לומר, כמו שאתם יודעים, גם שבת שאחרי החג אתה לא יכול לאכול חמץ, אז למעשה מוכרים את החמץ לעוד יום. והרב הוא שליח גם לקנות את החמץ וגם למכור את החמץ. מיידית את השליח. נחזור כעת לסיפור. אמרנו שיש לנו כמה וכמה דברים שיחסים אליהם לב. חיטה תפוחה, הזכרנו שזה פחות בעייתי. יש מזון לילדים. מטרנה או סימילאק. שזה המוצרים שהם, מוצרים שבדרך כלל אנשים משתמשים בהם. אלה שני המוצרים שצריך לשים אליהם לב. כי במוצרים האלה, יש כאלה עם מרכיבי חמץ, יש כאלה עם כאלה שנה מרכיבי חמץ. ואם אדם שם לב מראש, ברוך השם, היום, דרך הרב של קופת חולים, החברות למדו איך לייצר את המינון הנכון, עם המרכיבים הנכונים, עם התחליפים הנכונים, שאין במטרנה חמץ. אני שאלתי את הרב בר גיורא, שאלתי אותו, מה קורה אם יש לאדם, מטרנה הוא קנה לפני כמה, לפני חצי שנה, נשאר לו בבית. צריך לשרוף את זה? כמה אחוז חמץ יש בזה? הכלל, דו לכם. האם בתוך קופסה, יש כזית חמץ? זאת השאלה. אם יש פחות מכזית חמץ, אדם לא עובר על זה. לא אומרת, זה טוב, זה לא טוב, לא כדאי וכו'. אבל השאלה היא, לזרוק, לא לזרוק, למכור, לא למכור. אנחנו משתדלים לא למכור חמץ, נכון? אבל אם יש לך קופסה של מטרנה, שלא יודע כמה עולה, כמה עולה מטרנה היום? 60. טוב, אדם לא יודע, הפסד מרובה. שאלתי, האם בתוך קופסת מטרנה יש כזית חמץ או פחות? אמרו לי פחות. למה, מה נפקא מינה? שאם אדם זה קשה לו, יכול למכור את זה במכרת החמץ, ישים את זה בארון, יסגור אותו. אגב, לא לכתוב עליו חמץ, יכתוב על הארון, לא קשה, לא לשימוש בפסח. לראות חמץ בפסח קשה. אפילו רק כתוב חמץ. תכתוב לא לפסח, לא לשימוש בפסח. ו... אל תשתמש בו, כי גם מה שיש בו זה בטל, אתה לא משתמש, אין צורך שתזרוק. אין צורך שתזרוק, אתה יכול למכור אותו יחד עם כל החמץ האחר שלך. הרב היה מזכיר, בשנים עברו וגם השנה, אוכל לבעלי חיים, אני אומר לכם, הרב ורבותיי, אני גר בצפון, זה אזור חקלאי, זה חתיכת סיפור. כן? הרב היה תמיד מזכיר את הרב יחזקאל דאום עליו השלום, שהיה רב שרמת מגשימים, ושהוא עלה על בעיה מאוד חמורה, לא רק בפסח, כל השנה כולה. כמו שאתם יודעים, לא רק חמץ אסור בהנאה, גם בשר וחלב אסור בהנאה. והוא שם לב ששם ברמת המגשימים היה, היה להם כלבים ששומרים על היישוב, שזה היה משהו גבול, על גבול סוריה. והמזון שלהם היה, מסתכל על המרכיבים, מורכב מבשר וחלב. בשר וחלב ביחד, זה לא אתה אוכל, גם לכלבים שלך אסור לאכול. כי זה אסור בהנאה. גם חמץ אסור בהנאה. אסור לאדם לתת לא לתוקים, לא לדגים, לא לכלבים, לא לחתולים, לא לאוגרים, לאכול חמץ. בדוק, לכל מה שאמרתי לכם יש תחליפים. יש תחליף לכל המאכלים האלה, של, של, של אוכל כשר. יש תחליף לתרנגולים, מי שגם מי שמגדל לתרנגולים. יש תחליף לבקר, למי שמגדל בקר. יש לכל חיות הבית תחליף. לאוכל של כל חיות הבית תחליף. אבל זה תדאג מראש. לדגים, לכל הדגים יש תחליף, יש תחליף אוכל. לכולם יש, לתוקים יש תחליף, רק תדאג מראש. אז נכון, אתה לא אומר, אנחנו לא גוזרים על תוקים שלא יאכלו קטניות, זה לא. אתה אל תאכל קטניות אם אתה רוצה להחמיר, וזה טוב שאתה מהדר במצוות. אין איסור שהבעלי חיים שלך יאכלו קטניות, אבל שים לב מעכשיו. מעכשיו תדאג, לא בערב פסח בין השמשות, מעכשיו תדאג שהאוכל של בעלי החיים, תוציא אותו מהבית, תזרוק אותו, תביא אוכל אחר שהוא קשור לפסח. שים לב הדבר הזה. עוד מוצר שיש בו בעיה של חמץ, שהוא מוצר תמים, שנמצא כמעט בכל בית, כדאי שתשימו לב לב, חרדל. לא ממרח חרדל, מה שקורה בדרך כלל, זה ממרח שנמצא בהרבה בתים, אנשים משתמשים בו, וחלק מהמרכיבים שלו זה קמחים. זה קמחים, וזה צריך לשים לב, גם אם אדם משתדל שלא יהיה בבית שלו חמץ ממש, חמץ בעין, מה? חרדל. ממרח חרדל זה ממרח שמכיל במרכיבים שלו גם חמץ. אני מניח שיש לחברות לפסח מוצר שהוא ללא חשש חמץ, אבל תשימו לב, בחרדל הרגיל של הבית יש, למה אני מזכיר את החרדל? כי חרדל זה אוכלים קצת כל פעם. ואדם קונה מוצר כזה ונשאר במקרה הרבה זמן. אתה עושה בדיקת חמץ, תפתח, תסתכל, תהפוך אותו, תסתכל בצעות הקטנות, מה הוא מכיל. בדרך כלל, כדי לזרוק אותו אפילו אם הוא לא מכיל כלום, למה? כי אתה כל פעם לוקח עם הכפית, בכפית יש פרורי לחם, נשאר פרורי לחם בתוך הממרח, אם זה פתוח, זרוק. אפילו קשור לפסח, אל תשתמש בו. השתמשת בו עם החמץ, זרוק אותו, אל תשאיר אותו, אין בזה בל תשחית. אבל אפילו אם הוא סגור, תסתכל. רוב הממרחי חרדל, הם מכילים בתוכם חמץ ממש. ואנחנו רואים משתדים שלא יהיה חמץ ממש בבית. לכן, שים לב בבדיקת חמץ שהדבר הזה לא יהיה בטח לא בתוך המקרר של הבית שלך. לגבי ניירות, הרב היה מזכיר תמיד לשים לב, להשתמש במיוחד בכוסות נייר כשרים לפסח. שוב, היום בדקתי עם כל חברים שעוסקים בקשויות של מוצרים, ואמרו לי שיש אומרים שבכוסות, זה נכון שזה מודבק בתפר עם עמילן, ונכון שזה יכול להיות שזה עמילן חיטה, אבל יש בתוך כל כוס, אתם יכולים לראות ציפוי פנימי של ניילון, או של שעבה, או של חומר מסוים, כדי שהקרטון לא יתפורר. אבל כמו שכולכם יודעים, זה נכון למזיגה הראשונה. אחרי, תשכח כוס נייר, תשים בו מים רותחים, אז הוא מחזיק מעמד איזה זמן, ואחר כך הנייר מתחיל להתרקח, ואתה רואה שהמים מחלחלים אליו, והקרטון מתפורר, מתחיל להתפורר. אשר על כן, זאת אומרת, הציפוי הוא לא ציפוי ב-100%, ואם יש הדבקה של חמץ, אז ההדבקה יכולה לכן יש לדעת, כוסות נייר, צלחות נייר, מעכשיו תשימו לב, כשרים לפסח. ברוך השם, יש. כוסות פלסטיק, אין שום בעיה. למה? לא מדביקים אותם. זה יציקה, אין שום בעיה בזה. גם צלחות פלסטיק, אין שום בעיה. לא צלחות, לא כוסות פלסטיק, אפשר להשתמש כאוות נפשך. אבל כוסות וצלחות נייר, כן לשים לב. למה? שאלתי את התהליך. התהליך הוא משני חלקים. יש תהליך אחד, זה ליישר את הסיבים, כדי שהסיבים יישרים, ואחד להחליק אותו. זאת אומרת, נגיד, בצלחות נייר, יש עמילן שמיישר את הסיבים, וגם מחליק אותו מבחוץ. בנייר סופג. גם נייר סופג מכיל בתוכו עמילן. אדם, תיגן שניצל. רוצה לספוג את השמן, שם את השניצל הנייר סופג, הנייר סופג מכיל עמילן. ואתה מניח את השניצל, שאתה אוכל אותו בפיך, עד דבר שהוא מכיל בתוכו עמילן שהוא יכול להתחמץ. שימו לב, מי חשב? בנייר עמילן חיטה? מה הקשר בין חיטה לבין נייר סופג? הנה הקשר. זה ככה תהליך הייצור שלהם, אז ברוך השם, יש היום, יותר פיקוח, יותר הקפדה, יותר תשומת לב הדברים האלה. אשרנו שאנחנו דנים על נייר, דנים על לחמניות, כן? אבל תשימו לב לדברים האלה, שהדברים שיכולים להיות באמת דברים חשובים. מושל לפסח, בחתימת מי? בחתימת היצרן או בחתימת הרב? לא, מושל לפסח זאת אומרת שהפיקוח הוא לא בודק יום-יום. הוא בא ובדק פעם אחת את התהליך, ראה שהמפעל הזה, התהליך הייצור שלו, הוא תהליך כזה שהוא משתמש באופן קבוע בעמילן תפוחי אדמה, לצורך או עמילן אחר, ולא בעמילן חיטה. אז הוא אומר, אני לא בודק אותך יום-יום, זה נקרא מושל לפסח. זאת אומרת, בדקתי, ראיתי, תהליך הייצור, אין שום בעיה, אתה יכול להשתמש בזה. אם כבר השארת, דיברנו על צלחות, יש שאלה לגבי צלחות אלומיניום, נייר אלומיניום, מה שקוראים נייר כסף, או תבניות. יש כאלה שאומרים שצריכים הכשר, מכיוון שמורחים אותם בשומן מן החי. אני שאלתי את הרב עליו השלום כמה פעמים, אמר לי, אין צורך. אין צורך. גם לא סירים חדשים, אין צורך. למה? מכיוון שהחומר הזה הוא חומר פגום שלא ראוי לאכילה, לכן אין צורך בהכשר. אם יש לך עם הכשר, תיקח, למה לא? אבל אין צורך לקחת נייר אלומיניום כשר, או תבניות אלומיניום כשרות. אין שום צורך, מכיוון שהתבניות האלה הן לא כאלה שראויות, החומר הוא לא ראוי לאכילה, וגם מה שבדקתי, השנה בדקו את כל הייצור בארץ של התבניות ושל הנייר אלומיניום, אין שם חומר שהוא עשוי מן החי, שהוא יכול להיות בזה באיסור. לכן בנייר אלומיניום ובתבניות אלומיניום ובמיניהם, כל סוגיהם, אין שום חשש של חמץ, לא בפסח ולא בכל השנה כולה. עוד מוצר שיכול להיות בהרבה מטבחים, שצריך לשים אליו לב שהוא חמץ, שוב זה כתוב באותיות הקטנות מאחורה, אבל תשימו לב, מי שיש לו במטבח, בבית, ילך ויראה רוטב סויה. רוטב סויה זה רוטב שבדרך כלל מורכב מחיטה. הוא נמצא אצלך במקרר, יש מי שרגיל להשתמש בו. אדם יכול להגיד, רגע, מה סויה? סויה זה לא חמץ, אבל תשים לב, תסתכל במרכיבים מאחור הקטנים, יש בהחלט יכול להיות שהוא מרכיב בתוכו חמץ. בוא נאמר, רוטב סויה רגיל הוא חמץ. ייצור מיוחד יכול להיות ייצור מיוחד. אבל הרגיל הוא חמץ. לכן רוטב סויה, תשימו תשומת לב מיוחדת לרוטב הזה, כמו שהרוטב הוא בטבעו דבר חמץ. שום מקליפה לבנה, אין שום בעיה. זה לא קטניות ולא חמץ, מותר להשתמש בפסח. יש כאלה שלא אוכלים שום מפסח, תבוא עליהם ברכה, אין בזה בעיה. מי שאומר ששום זה חמץ, לא יודע, לא מכיר, שום דבר. מה? איך? מפיות נייר לא צריכות כשרות, מכיוון שהן לא באות עם מגע עם האוכל, רק עם היד. מנקים את הפה, אוקיי, נקות את הפה, אז תשתמש בדבר ש... שפתון צריך לשים אליו לב, כי בשפתון זה באמת נבלע. מה? מה זה? נייר עטיפה. נייר עטיפה, נייר אפייה, נייר אפייה, אפייה מרוח בעמילן, נייר אפייה צריך קשות. נייר אפייה שמגיע מחול, כמעט בוודאות, הוא חמץ. נייר אפייה שמגיע מחול, כמעט בוודאות חמץ. תוצרת הארץ לא. נייר עטיפה, של מה? של ספרים אין שום צורך, אין בעיה בזה. לא. פריחיות אורז, פצפוצי אורז, קורנפלקס. אנחנו עוברים עכשיו בכל המזבח, אתם רואים? אז פצפוצי אורז ופריחיות אורז, לא לשימוש בפסח. לא אדם צריך לזרוק אותם, אבל לא להשתמש בהם. למה? כי אף אחד לא בודק את האורז לפני שעושים ממנו פצפוצים. ובשדות האורז יש גם חיטה. זאת אומרת, כשקוצרים את האורז, קוצרים איתו הרבה חיטה. אז כשאתה קונה אורז היום בחנויות, הוא עובר ברירה לפני שהוא מגיע אליך. ואתה מקבל רק אורז, ברוך השם, אנחנו באיכות גבוהה של אורז בישראל. רוב האורז שמגיע בישראל לא מגיע מעורב עם חיטה, אבל צריך בדיקה. מה שמייצרים את הפריחיות אורז, הסיכוי שבתוכם יש חיטה הוא גבוה מאוד. לכן פריחיות אורז או פטפוצו אורז, אם אין לזה הכשר מדוקדק, אל תשתמש. שים את זה בצד, לא יזרוק, אבל למכור אותו יחד עם כל החמץ האחר. אם כתוב קשר לפסח, אתה רוצה, אתה יכול לאכול. הרב היה אומר להיזהר מזה. למה להיזהר מזה? מכיוון שאף אחד לא בדק את האורז הזה. אז מי, מה תיקח אורז? אנחנו אוכלים אורז אחרי שאנחנו בודקים אותו כמה וכמה פעמים. הרב סיפר שפעם, הרב גורן, עליו השלום, אמר, איך נעשה בצהל, שאנשים יוכלו לאכול? אמר, גם מי שלא רגיל לאכול אורז, בצהל אפשר לאכול אורז. יש לחיילים, יהיה מה לאכול. הרב אמר לו, שלפי דעתו, גם מי שכן יכול לאכול כל השנה כולה בבית שלו, בצבא לא יכול לאכול אורז. אמר לו, למה? אמר לו, כי בבית בודקים את האורז כמה וכמה פעמים. בצבא מי יבדוק אותו? כל מטבח צריך עשרות קילו. איך יבדקו אותו? אז הוא אומר לו, מה אתה מציע? שיעשו בדיקה במפעלים. ואז באמת היום האורז שמגיע לצבא, הוא אורז מאוד בדוק. אבל במפעלים שמייצרים פריחיות ופצפוצים, אף אחד לא בודק את זה. נחזור כעת לפריחיות. יש פריחיות שעשויות מאורז ודגנים. נראה אותו דבר, אבל שונה בתכלית. וצריך לשים על זה לב. אתה קונה פריחיות, לקחת שקית אחת, כתוב קשה למהדרין, נבדק מדוקדק וכו'. עוד שקית, זה אורז, פריחיות אורז, והשני באותה צורה, אורז עם דגנים. אותה צורה, אותו תבנית, אותו אולי טעם אפילו, זה אורז לבד, זה אורז עם דגנים, זה, אתה אומר, המהדרין ישימו לב ולא יאכלו, זה יכול חמץ ממש. לכן צריך לשים לב מה אדם משתמש. צ'יקו. אני זכרתי תמיד שצ'יקו זה דבר שהוא חמץ, אז אמרו לי המומחים שהיום צ'יקו זה לא חמץ. צ'יקו זה לא חמץ, פעם היו עושים אותו מסעורה, היום עושים אותו מעולש. כנראה מצאו שיטה יותר טובה איך עושים את הצ'יקו הזה. אם השנה הבאה צ'יקו דענו תחליף קפה, אל תשתמש אם אין לו הכשר. אבל אתה לא צריך לזרוק אותו, אתה יכול להשתמש, יכול לשים אותו בתוך הגז הכלים שלא ישמו של פסח. קורנפלקס. קורנפלקס, תלוי ממה עושים אותו. קורנפלקס יש בקורנפלקס רגיל לטת צהורה. לטת חמץ. תסתכל למרכיבים של קורנפלקס. אם יש בתוכו לטת, ממש חמץ. זה לא ספק, אולי, חמץ. יש לך בית קורנפלקס, תפתחו, תסתכלו מאחורה, במרכיבים. אם יש מכיל תוכו לטת, אז זה חמץ, תגמרו אותו עד פסח, תשעה תזריקו. מיותר לומר לכם שקוסקוס זה ממש חמץ, כי זה עשוי מחיטה, וזה עבר תהליך של הרטבה והכנה, מה שנקרא חצי מוכן, שרק מוזגים עליו מים רותחים, זה ודאי חמץ, אין צורך אפילו להסביר. גלוטן זה חמץ. מוצר שיש בו גלוטן, גלוטן זה חמץ. גלוטן זה נגזרת של חיטה. מפיקים אותו מהחיטה, והוא ממש חמץ. אלא אם כן זה משהו עם הכשר מיוחד. כל מוצר שיש בו גלוטן, כמו לטת, זה ממש חמץ. ואם אתם מסתכלים על הרכיבים, רואים גלוטן, תראו לכם זה מחוץ לתחום.
אם כתוב על האורגנים שעלול להכיל
אם כתוב עלול להכיל שיריים של כל המוצרים שהזכרת, חיטה, סומסום, חלב וכו', לרוב, מבחינה הלכתית, זה לא שיריים שאוסרים. כי זה מדובר על שיריים של 0 נקודה, והם כותבים את זה בדרך כלל כדי שהם יחסו את עצמם מתביעות עתידיות שלא יהיה להם שום חשש. אם יש רב שאומר לך, השוקולד הזה הוא פרווה, וכתוב עלול להיות עקבות חלב, אל תפחד מעקבות חלב האלה, כי עקבות חלב האלה הם בדרך כלל שום דבר רק בשביל הכיסוי. אותו דבר, עלול להכיל שיריים של חיטה. ויש רב שאומר לך, המוצר הזה הוא כשר, אל תפחד מהעלול הזה, העלול הזה הוא לא דבר שיש בו גדר הלכתי שאוסר אפילו לא בפסח. אין בטל שישים וחמץ, אבל זה לא שזה בטל, זה לא קיים בכלל. זה משפט שהם כותבים אותו, אוטומט כזה, כדי שהם יהיו מחוסים. לא שיש בזה חשש חמץ. אני אספר לכם מה שהיינו פעם בוורד הגליל. וורד הגליל היה פעם מפעל שוקולד בצפת. הם כתבו, עלו להכיל לקבות אבקת חלב. אבל אנחנו, כדי לייצר את השוקולד המריר, שאין בו אבקת חלב, הכשרנו את כל הקו. אבל היום אנחנו צריכים להיות מחוסים. למה? גם אם יש לך אפס פסיק לא יודע כמה, מבחינתם זה, אין לזה שום משמעות הלכתית. מה שאתה אומר חמץ בטל, אפילו לא בטל באלף, זה חמץ, לא טעם חמץ. לא איזה בליעה של חמץ שנבלע באיזה, זה לא. במיוחד אם זה עבר הכשרה. על זה אין, זה לא נאמר. ממתקים, הזכרנו מקודם, אני פה רואה את הרשימה, יש ממתקים שהם ממש חמץ, ומיותר לומר קרמבו זה ממש חמץ, אמרנו ביסלי זה ממש חמץ, קליק זה ממש חמץ, רשימה של מוצרים, ודאי כל הוואפלים המצופים שקודם כולם חמץ. גפילטה פיש. מי שרגיל לאכול גפילטה פיש צריך לדעת שגפילטה פיש מייצרים אותו יחד עם קמחים. ברוך השם, היום החברות שמייצרות גפילטה פיש למדו, כמו שאמרתי לכם מקודם, הם משתדלים שהמוצרים שהם מייצרים יהיו קשרים לא רק לפסח, כדי לא לעשות עצמם כאבי ראש. אז הרבה מהגפילטה פיש שמייצרים היום, מייצרים אותם עם קמח תפוחי אדמה. אבל מי שלא מקפיד על זה כל כך, בגפילטה פיש רגיל, או בכל קציצה שאתה קונה, מוכן, קפוא, כן? כל המוצרים האלה, גם אין להם ציפוי, הם מכילים בתוכם קמחים. ובדרך כלל, הקמחים השכיחים ביותר זה קמחי חיטה. אז המוצרים המעובדים, קציצות דגים, קציצות בשר, גפילטה פיש וכדומה, אם אין לך כשרות, 99% שזה חמץ ממש. אז לשים לב לדבר הזה, כשיש דבר כזה שוב במקפיא, שם לדבר, המקום הכי מועד לפורעניות בפסח זה המקפיא.
שמן.
היום יש בשוק שמן לפתית, שמן אגוזים, שמן זית, שמן סויה, שמן כותנה, מה? קנולה. קנולה זה לפתית, אותו דבר. שתי שמות ומוצר אחד. לפתית זה לא קטנית. לפתית זה שמן חדש שיש בעולם. פעם היו משתמשים בו, תתפסו טוב, חזק, לגרז את העגלות. מה? לגירוז, כן. היה לו ריח לא נעים. אבל היום, הפקת השמנים היא בתהליך חכם. אני אגיד לכם את זה, יכול קצת לשתוך אחר כך שמן לעולם, אבל איך עושים היום שמן? כל השמנים שהם שותים. או רוב מוחלט של השמנים, סויה או אגוזים וכולם, איך עושים אותם? לוקחים את המוצר שמן ומפיקים את השמן, תוכנים אותו, מערבים אותו עם בנזין. בסדר? אל תבעלו. הבנזין מתרכב עם השמן, הופך להיות תחליב. הרי אתם יודעים שיש לדעם קטן שמן על החולצה, הוא לוקח בנזין ומנקה אותו, נכון? למה? כי זה מתחבר, מתחלב. הבנזין מתחבר עם השמן. התחליב הזה צף למעלה, כי הוא קל, הוא שמן. באמצע מים, למטה כל המוצקים. ככה תוכנים, מערבבים. זה יכול להיות טון של סויה עם בנזין, נטחן ואז הוא מופרד. לוקחים את התחליב שהוא החלק העליון של הבנזין יחד עם השמן, מוצאים אותו מתוך התערובת הזאת, הוא מופרד בטבעו כי הוא צף, במחל אחר מחרמים אותו, הבנזין מתעדה, נשאר שמן זית זך, או שמן סויה זך, או שמן קינוע זך, או שמן לפתית זך. באופן הזה אפשר לזכך לפתית ולהפוך אותו לשמן מאכל.